מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 135 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
שבוע טוב. מדי פעם, משהו כמו פעם בחצי שנה, מרגיש לנו צורך לעשות עצירה עם הנושאים השוטפים, ולדבר קצת על תחומים נוספים. כלכליים, כמובן. אלו תחומים לא פחות מעניינים, אבל שאינם נמצאים לרוב במרכז הבמה. אז היום בחרנו קצת לחפור בהשקעות, סוג של השקעות חברתיות, ESG זה נקרא, אנחנו נרחיב על כך בהמשך, אז בשביל שישגיחו עלינו, כדי שלא נדבר שטויות, ביקשנו מאיריס לוביץ', מומחית לקשרי משקיעים בעידן האימפקט, היא גם מייסדת חברה לקשרי משקיעים ומרצה אורחת ומנטורית בבינתחומי. אהלן איריס, מה שלומך?
אהלן, מצוין.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. אבל לא רק על זה נדבר היום, כי בכל זאת יש איזה קצת רימוני אשן בקפיטול. כן, אם מישהו שמתם לב, קצת קרו דברים. אז בואו נתחיל כמה דקות לדבר באמת על מה קורה וקרה בימים האחרונים, לא מעט, קרו לא מעט דברים. זה התחיל מבנק ישראל, שבקושי כבר אנחנו זוכרים מה הוא החליט, אבל הוא כן החליט, הוא החליט שוב לא להחליט, עם תחושה אופטימית, זה המשיך בדולר שממשיך וממשיך לרדת, והשקל מתחזק, וזה נגמר בהסתיים, או לא הסתיים, או אנחנו לא יודעים איך זה הסתיים.
אנחנו מקווים שהסתיים. אנחנו מקווים שהסתיים, ובסוף, אתה יודע, זה אירועי הלילה של אתמול עדיין חקוקים באמת במוח. קודם כל, ההצהרות הנוכחיות לפחות, מטראמפ, שהוא ייתן לשלטון, יחליף את השלטון בצורה שקטה, אז אנחנו מקווים שזה יסתיים. אבל בעיניים של השווקים דווקא זה פחות הסיפור צריך להגיד, מתוך אולי תקווה והבנה שאוקיי, היה את האירוע, אבל זה לא מה שהמשיך קדימה, בסופו של דבר עוד שבועיים ביידן הוא הנשיא, מה שכן תפס הרבה יותר רצומת לב של המשקיעים, זה הניצחון של הדמוקרטים בג'ורג'יה, העובדה שהסנאט הופך להיות דמוקרטי, מה שבעצם מאפשר לביידן להוציא לפועל תוכניות שלו בצורה קלה יותר. אז לא בטוח שיש לו סנאט מספיק גדול כדי לעשות תוכניות חסרות תקדים, כמו שהוא דיבר עליהם לפני הבחירות, של אנרגיה ירוקה והעלות מיסים. בשביל להעלות מיסים אתה צריך רוב יותר גדול בסנאט, אבל כן, אנחנו נראה כנראה עוד הרחבות של הדמוקרטים, מה שאומר גירעון יותר גדול של ממשלת ארצות הברית, מה שאומר יותר דולרים מודפסים, ולכן ראינו באמת בימים האחרונים עלייה בצורות האג"ח האמריקאיות, עלייה בצורות, זאת אומרת ירידה במחירים, כי פשוט הצפי הוא שהגירעון של ממשלת ארצות הברית יהיה עוד יותר גבוה ממה שהיה נדמה קודם לכן.
וזה אומר שסיכון בעצם עולה הסיכון בלהשקיע באגרות החוב של ממשלת ארצות הברית?
כביכול הסיכון עולה, כי החוב שלהם הולך ותופח. אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת, כדי בעצם לגייס את הכסף, ארצות הברית מנפיקה את אותן אגרות חוב, המשמעות היא שיהיה בשוק יותר אגרות חוב, ההיצע גדל, כמו אתה יודע, שפתאום יש הרבה עגבניות, המחיר יורד, אז גם כשההיצע של האג"ח גדל, המחיר יורד.
אני אלך לשוק, אני אראה אג"ח של ממשלת ארצות הברית?
כן.
אבל יש סגר,
אז לא יקרה. רק אם תלך בשישי, בחמש אחר התהריים, זה ממש שם ליד העגבניות הרקובות. אז ראינו את זה, וראינו את הדולר באמת יורד. אותו סיפור, כי את אותן אגרות חוב, הפד בעצם מדפיס דולרים, דיברנו על זה המון בפודקאסט, כדי לעזור לממשלת ארצות הברית בכל זאת לגייס את הכסף הזה, וראינו את הדולר יורד, ופה בנק ישראל מתחבר. צריך להגיד, הוא היה נשמע מאוד אופטימי בהודעה האחרונה שלו. תחזיות הצמיחה של בנק ישראל הותקנו כלפי מעלה.
אולי לא התקנו אותו שאנחנו נכנסים לסגר מלא 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 שלושה ימים אחרי?
או שלא התקנו אותנו שהסגר לא יהיה כזה מלא מלא מלא. בוא נראה מה יהיה עם הסגר הזה. כן, התחזיות האלה לא כללו את הסגר הזה. הם כללו את המיני סגר שהיה קודם לכן, ובעיקר מה שהתחזית כוללת, צריך לומר את זה, זה שעד יוני 2021 אוכלוסייה מחוסנת והמשק נפתח. נפתח.
וזו הסיבה שהוא העלה את החזיות
כן,
בעצם?
כן, כן. בנק ישראל נתן למעשה שני תרחישים. התרחיש של חיסון עד אמצע השנה, ופתיחה מהירה של המשק לאחר מכן, שזה התרחיש האופטימי. התרחיש הפסימי שלהם הוא תרחיש שבו ייקח הרבה יותר זמן לחסן את כל האוכלוסייה, עד אמצע 2022. שאולי כל אחד צריך להחליט איפה האמת, או מה הוא חושב יקרה, אבל כרגע נראה שבאמת הנושא של החיסונים צובר תאוצה, בהנחה שגם יגיעו עוד משלוחים וכן הלאה. אז בנק ישראל נשמע אופטימי, ובעניין של הדולר, למרות שהשקל ממשיך להתחזק מול הדולר, בנק ישראל לא שם את זה בראש מעיינותיו. זו הנקודה, זה השוני הגדול מבחינת בנק ישראל, והוא אמר את זה גם בהודעה ובמסיבת העיתונאים שלאחר מכן. כרגע הייצוא הישראלי, למרות השקל החזק, ממשיך לגדול, יש לו ביקוש, החברות ממשיכות, סך הכל, בעיקר בהייטק כמובן, מצליחות לשרוד עם שקל כל כך חזק, למרות שזה פוגע עליהם מן הסתם בהכנסות, ולכן זה לא ביג דיל, זה לא כזה אישיו מבחינת בנק ישראל. הוא כן ציין שאנחנו יכולים להגיע לאיזושהי נקודה, שזה יתחיל להפריע לייצוא הישראלי, ויפגע בצמיחה במשק, ויפגע בשוק העבודה, ואז אולי יצטרכו לעשות דברים נוספים, לא בטוח, דרך אגב, שיש להם עוד מה לעשות, אבל אנחנו לא שם כרגע, בעיניים של בנק ישראל, ולכן אנחנו רואים את השקל גם ממשיך להתחזק. התפיסה היא שבנק ישראל קונה פה ושם דולרים, אבל אין איזה מלחמת חומרה עכשיו.
רק לסיום החלק הזה, אני בין השורות, אני מבין שאתה לא כל כך מתרגש מהסגר ומההשלכות של הסגר הזה הלאה. בוא נצא, אתה יודע מה אמרת לי תרחיש, בוא נצא בנקודת הנחה שכן יש אכיפה וכן באמת סוגרים את המשק לשבועיים, לא תהיה השפעה פה?
תראה, יש, ראינו בסגר הראשון, בסגר השני, ובסגר השני וחצי נקרא לו, אפשר למדוד את ההשפעות, ובנק ישראל כבר עשה כמה עבודות יפות. הסגר הראשון הייתה לו השפעה כלכלית הרבה יותר חזקה, כי זה היה חדש, וכולם באמת, הדברים נעקפו, אם מהציבור או בעקיפה, והכל היה סגור, אבל כשפתחו את המשק, ראינו גם את כולם חוזרים מאוד מהר לצרוך, ואני חושב שבסוף זו הנקודה, גם אם יהיה, גם אם הסגר הזה תהיה עקיפה חזקה, אנחנו מדברים על שבועיים שהמשק סגור, ברמת התוצר אנחנו נראה פגיעה, כי בשבועיים האלה לא מייצרים, אבל ברמת הפגיעה במשקי הבית, ראינו בסגרים הקודמים שהפגיעה, היא הרבה פחות חזקה ממה שאולי היה נדמה לנו, וזה בגלל ההתערבות של הממשלה. אם הממשלה באה ובעצם משלמת לכל מי שכשסוגרים את המשק, מובטל או בחלט, משלמת לו דמי אבטלה, ונותנת מענקים, ומשלמת לעצמאים סוג של דמי אבטלה עם המענקים הסוציאליים, וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר, ברמת המשק, ההכנסה, לא יורדת כל כך כמו שאולי היה ניתן לצפות כשהאבטלה כל כך גבוהה, וכשפותחים את המשק לאנשים, יש כסף, כי ההכנסה לא כל כך נפגעה, מצד שני לא הוצאת בסגר הזה, הוצאת הרבה פחות, ופתאום אתה רואה שיש לך חיסכון, ומיד כשפותחים את המשק, אז הכסף יוצא, בטח אם זה גם הסגר האחרון, בהנחה שהחיסון עובד ונמשך ואין מוטציות ו... צריך להגיד פה הרבה אם ואם ואם וטפו טפו טפו בדרך. אז אני חושב שאנחנו נראה השפעה כלכלית לתקופה הזו, ושמסתכלים על פרק הזמן שכולל גם את הימים שאחרי הסגר, שבועות, החודשים שאחרי הסגר, אז ההשפעה היא לא כזו משמעותית. וראינו את זה בשנה האחרונה.
אוקיי, 100%. אז שוב שלום איריס, ותודה שהצטרפת אלינו. בואי נתחיל מההתחלה. מה זה? מה זה ESG?
מעולה, יופי. אז ESG זה סך הכל שלוש אותיות תמימות שעומדות על environmental, social, governance. זה אומר, זה אוסף של פרמטרים שבהם בודקים את ההשפעה של החברה על הקורפורט, כן? התאגיד, העסק, על הסביבה, היבטים של איכות הסביבה, כמה, מה הוא פולט, איזה חומרי גלם הוא משתמש, הצד של הסושיאל, הצד של בעיקר ההון האנושי, העובדים, הקהילה שהוא חי בה, והצד של הגוורננס, הממשל התאגידי. אז זה אוסף של פרמטרים, מאות פרמטרים, הרבה מאוד מידע שנותנים בנוסף על מה שידוע על החברה, ומידע שמאוד רלוונטי כדי להעריך את הסיכון. כי אם למשל חברה משתמשת בחומרי גלם, שכרגע הם לא תקניים באירופה, אז ללקוחות שלה, החברות האירופאיות, מתחילות כבר לדרוש ממנה לראות לפי איזה נהלים היא עומדת ואיזה תקנים היא מקיימת.
למה? בגלל שהם אוהבים חברה, סביבה ירוקה וטובה? יש להם סיבות אחרות מלבד זאת?
בגלל שלשמחתנו הרבה, אנחנו, כך שמעתי בדיוק לפני שבוע בכנס של IR Magazine, לפני שבועיים באירופה שהיה, אנחנו נמצאים במעבר לכלכלה ירוקה. זה רב-ממדי, רב-היקפי, זה בהיבטים של הרגולציה, זה בהיבטים של דור הצרכנים העתידי, זה דור, לא עתידי, זה כבר כאן עכשיו, זה דור המילניום, זו גרטה שאנחנו מכירים אותה וכל החברים והחברות שלה, אלה שרוצים לקנות רק מחברות, שהן ברות קיימה, כלומר שהן חיות בשלום עם הסביבה שלהן.
תראי, למדתי אומנם לפני הרבה שנים כלכלה, אבל אני זוכר שלימדו אותי שבכלכלה, הדבר הכי חשוב זה להרוויח כמה שיותר כסף. ועדיין אני רוצה להבין את זה מהצד של המשקיעים, כי בכל זאת אנחנו פה בפודקאסט, כלכלה, השקעה, מדי פעם מדברים על ההשקעות. איך זה, למה אני צריך לבחור השקעה כלשהי שהיא ירוקה, במקום שמישהו בא ואומר לי, תשמע חביבי, קח, שים פה את הכסף, תקבל 5% תשואה. למה לי ללכת להשקעה ירוקה?
אני חדד את מה ששי אמר. כגוף מוסדי, אנחנו מנהלים כסף, מנהלים את הפנסיות של הציבור, ויכול לבוא אדם ולהגיד לי, תקשיב, אני הפקדתי אצלך את הכסף, הבטחת לי שתוציא אותי לפנסיה עם כמה שיותר כסף בסוף הדרך, ואותי לא מעניין אם החברה, אני יודע, שופכת נפט באמצע הים, או מוכרת נשק למדינות דיקטטוריות, אם היא יודעת לעשות מזה כסף, אם היא משחדת למשל פקידים, ולכן היא מרוויחה יותר, fine with me. אני רוצה שהפנסיה שלי תהיה כמה שיותר גדולה. למה בכל זאת, אני חושב, ואני איתך, כן?
כן, כן.
למה זה חשוב בטווח, בטח הבינוני ארוך, להסתכל על הדברים האלו, דווקא ממבט של תשואה גבוהה יותר.
מצוין. זה בדיוק העניין. לא רק שכדאי להסתכל על הנתונים האלה, זה הכרחי דווקא לאלה שרוצים לעשות כסף והרבה כסף. כי העניין של הקיימות, כמו שאמרתי קודם, זה כבר לא איזה בדיחה או איזה התחלה או איזה ג'סטה של אנשי peace and love. ממש לא. אנחנו נמצאים במעבר לכלכלה ירוקה. ולכן זה אומר שכל החברות שרוצות להמשיך לצמוח עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, עוד חמש שנים, אלה הן חברות שחייבות לדאוג לזה שהן פועלות טוב עם כל הסטייקהולדרס שלהם, עם כל הבעלי עניין שלהם. ולכן כמשקיע, אתה לא רוצה להשקיע בחברה שמחר יחרימו אותה כל הצרכנים שלה, בגלל שהיא נמצאת בתעשיית האופנה, שזו התעשייה השנייה המזיקה לכדור הארץ, והיא לא פועלת בשום אופן למחזר את הבגדים שלה, והיא לא תורמת שום דבר לקיום האנושי, שעוד רגע כדור הארץ הולך וקורס מרוב האומס שאנחנו מייצרים כלפיו. אז העניין של הקיימות הוא עקרון הדדי. זה לא שאנחנו עושים טובה לכדור הארץ ואנחנו אומרים בואו תשקיעו בנו. לא. אנחנו אומרים אנחנו אלו שנמשיך לצמוח, כי אנחנו מקיימות את המגמה ואת התנועה שכל העולם נמצא בה עכשיו ואי אפשר להתחמק ממנה. ועוד יותר מזה, אם נסתכל על חברות שמציעות ממש פרדיגמות חדשות, אופנים חדשים, מייצרות המבורגרים מחלבונים, עוזרים לעולם להתמודד עם הקשיים האמיתיים שלו, אז בוודאי שהם יצמחו, כי אנחנו יודעים את זה שכבר חצי כדור הארץ אין מה לאכול ואין מה לשתות. אז חברה שפועלת כדי לייצר מים לוקלית בכל מיני מקומות, כפרים, לתת להם מים נקיים, בוודאי שהיא תצמח, בוודאי שצריך לדאוג גם שההנהלה טובה והכל טוב ויופי טופי, כן? אבל מבחינת המרחב שהיא פועלת בו, היא בדיוק נמצאת על עקום הצמיחה.
כן, אבל זו חברה יהודית, זאת אומרת, היא הוקמה לצורך לייצר המבורגר שאינו מהבשר. איך משנים חברה קיימת, חברה ותיקה?
בדיוק, זה הכי מרגש, כי כמו שאתה אומר, עכשיו ייווצרו שני סוגים, שני טיפוסים של חברות. החברות, ה-born to be green, כן, כל האנרגיה החדשה, מאוד קל לאהוב אותם, ברור שהן צומחות, כל האנרגיות החליפיות, הירוקות, נהדר.
איפסטרים.
אבל רוב, איפסטרים, כן. בדיוק. אבל רוב הכלכלה היא ה-old economy. עכשיו, זה לא אנשים רעים, גם חברות נפט. פעם, זו הכלכלה שהבנו אותה. והיום, בשיתוף פעולה עם שוק ההון, נוצרים כלים פיננסיים, כמו green bonds וכמו transition bonds, שאלה הם מוצרים פיננסיים, שיעזרו לחברות להפוך את עצמם לירוקות יותר. תאר לך מנכ״ל של חברה יצרנית, מפעל ייצור, יכול להחליף את כל הפס ייצור באנרגיה מתחדשת, בכזו שלוקחת חומרי גלם, לא פלסטיק שמזיק, אלא פלסטיק ממוחזר, ועוד 1001 ניסים ונפלאות שהוא יכול לעשות בתוך המפעל שלו. ותאר לך שבאים כמה משקיעים ואומרים, כן, אנחנו את ההון שלנו, אחרי שהשתכנענו בתוכנית, ויש גם חברה שמדרגת ומסדרת, אחרי שהשתכנענו בוויז'ן הזה, אנחנו באים לשים פה 40-50 מיליון דולר, כדי לעשות את הטרנזישן הזה. ואז לכולם זה יוצא טוב, כי גם החברות האלה הופכות להיות בוודאי הרבה יותר יעילות, בוודאי שהאימפקט שלהם על כדור הארץ הוא מאוד חיובי, ובוודאי שהמשקיעים יקבלו את התשואה שלהם בחזרה. אז אין כאן איזה משהו שהוא על חשבון משהו. בגדול, אם אתם עושים זום אאוט, אז מה יש לנו? סך הכל אנחנו אומרים, אם כבר יש הון בעולם הזה, בואו נשים אותו ביחד בחברות שפועלות למען היקום והקיום האנושי. והרי יש כאלה, יש אין סוף כאלה.
פה אני רוצה, אני חושב, צריך לחדד, כי מה שבעצם איריס אומרת, זה שהדת קהל הציבורית הולכת לכיוון הזה. ואני לגמרי מסכים.
אין ויכוח.
אין ויכוח, בטח ככל שהצעירים הולכים ונכנסים יותר, ומקבלים יותר יכולת השפעה דרך באמת ההשקעות, אין בכלל שאלה, ואני חושב שזה גם מה שיניע את הרגולציה לשם. זאת אומרת, לא צריך להסתכל לטווח המאוד ארוך, בסוף הרגולציה הרי מונעת מידת הקהל, וברגע שהרגולטורים יבואו ויגידו, אוקיי, מהיום, אם אתה מזהם ככה וככה, הכנסות גדלים בצורה משמעותית, אם יש לך יותר מדי מקרים של מי-טו בחברה, שאתה נכנס לממשל תאגידי, אז יש לך כאלה וכאלה כנסות, אז יש פה בעצם החיפוש אחר חברות ששומרות על ציון ESG גבוה, מונע ממך, זה מקטין סיכונים למעשה. עכשיו, מה שאנחנו למשל עושים בפסגות, אנחנו נותנים לכל חברה בתל אביב 125, ציון ESG, עושים ניתוח, אנליזה, לצד של ה-E, סביבה, לצד של החברתי ולצד של הממשל תאגידי. עכשיו, האם אנחנו נרוץ אחר רק חברות שה-ESG שלהם גבוה בלי קשר למצב הפיננסי שלהם? ממש לא.
רגע, מי משתמש בציון הזה?
המנהלי השקעות. אנחנו, חטיבת מחקר בעצם מייצרת את הציון, וזה הולך למנהלי ההשקעות. אנחנו עושים את זה בשיתוף עם גוף ייחודי שעוזר עם האנליזה, ומנהלי ההשקעות שמקבלים את החלטות ההשקעה שלהם, ההסתכלות היא finance first. ההסתכלות היא, אנחנו רוצים להשיג תשואה ללקוחות שלנו. אבל אם יש לי שתי חברות, ששתיהן, כשאני עושה אנליזה, אני רואה פוטנציאל תשואה של נאמר 5% בשנים הקרובות כל שנה. אוקיי? זאת אומרת, יש לי אותה תוחלת תשואה, אבל אחת יש לה ציון ESG גבוה, והשני יש לה ציון ESG יותר נמוך, אני אלך עם זאת שיש לה ציון ESG גבוה, כי זה 5% עם בעצם סיכון יותר נמוך. בסוף תמיד הראייה היא סיכוי מול סיכון. וה-ESG נותן לי צד של סיכון, ככה אנחנו מסתכלים על זה. מה שאיריס אומרת, אני חושב שזה לא רק העניין של הסיכון, אלא גם הפוטנציאל תשואה יותר גבוה, כי הציבור ילך לשם, הציבור יחפש את החברות, שעושות את השינוי הזה, או את החברות החדשות, שעושות דברים שהם יותר ירוקים, ולכן גם יש פה פוטנציאל ברמת המחירות וכן הלאה.
מה, אני חייב להבין, אני כל כך קודם על מה שאיריס אמרה, לשנות נגיד פס ייצור, זאת אומרת שיש חברה כמו, לא יודע מה, אמזון, שמשנה פס ייצור, והיא אומרת, זה יעלה לי עכשיו 3 מיליארד דולר, אז היא מנפיקה אגח...
כן, יש שם כלים פיננסיים ירוקים, green bonds, כמו שקוראים לזה, באגה. דרך אגב, אירופה מובילה בתחום הזה by far.
ברור.
ארצות הברית, אולי עוד שבועיים הם יתחילו להתעסק בעניין. כן, זו המטרה. אם בא
רגע, אמזון... רגע, איך ישראל?
ישראל הרבה מאחורה, באופן לא מאוד מפתיע.
אבל זה ממש מתחיל, ואמרתי לך, אני רואה את עצמי אקטיביסטית אימפקט, אז הנה אני כבר אומרת, גם מבחינת רשות ניירות ערך, אני שמעתי אמירות שלהם, הם עובדים ממש על העניין הזה של הגרין בונדס, וגם יש כבר בשוק ההון התעוררות לכיוון הזה, והנה אנחנו עוד יותר מעוררים את זה, כי הרי זה כל כך make sense, זה כל כך win-win. אני חושבת שגם חלק מהעניין של האימפקט, ולהשקיע בירוקות וכל מיני דברים כאלה, זה קשה לנו עדיין להבין את זה שבאמת אנחנו יכולים לייצר מצבים שהם win-win. באמת אנחנו יכולים להשיג תשואות יפות ולהרוויח ולעשות הרבה כסף מזה שאנחנו משקיעים גם בחברות שמסתדר לנו עם הערכים שלנו, ושהן עושות טוב, ושחשוב לנו שלעגבניה יחזור להיות טעם. זה נוגע בכל, במרקם החיים של כולנו.
אני חושב שהבעיה היא אבל עדיין האמון. עדיין שמישהו אומר לי, בוא, תקנה אגח ירוק, אני חושב, אולי כי אני עיתונאי, חושב תמיד, רגע, מה האינטרס שלו, ואולי הוא רק עושה את זה בשביל שאני אקנה את האגח שלו.
כי התרגלנו לחשוב שחברה שיודעת לתת השוחד הנכון, היא תרוויח יותר.
בדיוק, אבל זה פרדיגמה ישנה, העולם הזה נגמר, אין לו מקום יותר. אתה יודע, הקפיטליזם, כמו שאנחנו מכירים אותו עד היום, תראה לאן הוא הביא אותנו, כאילו תכלס. די, אנחנו חייבים, וזה קורה, להתעורר לווריאציה טובה יותר.
אבל זה קפיטליזם, מה שאת אומרת, ההשקעות...
כן, אני לא באתי...
זה חיבור בין הסביבה לבין
הקפיטל. בדיוק, כן, בצורה טובה.
אם באמזון ואומרת, אני רוצה להפוך את החוות שרתים שלי, להיות כזו שמקבלת חשמל רק ממקורות של אנרגיה ירוקה. א', אם היא עושה את זה, כנראה היא באה עם תוכנית שבסופו של דבר זה נכון לה מבחינה רווחית. אם בגלל שהחשמל הזה בסוף יהיה, אולי כבר היום, זול יותר, אם בגלל שהיא מפחדת מכנסות עתידיים כי מבינה לאן הרגולטור הולך.
אם בגלל לקוחות שלא ירצו לעבוד אותה, כי יגידו, אם את לא
עושה... גם יכול להיות, כן. אז קודם כל, אמזון תעשה את זה כי זה לה רווחי. עכשיו, לעשות כזה מהלך מן הסתם עולה הרבה כסף, אז היא באה ואומרת, בואו תראו, אני מנפיקה אגרות חוב, אני צריכה לגייס עכשיו נגיד מיליארד דולר. הריבית על אגרות החוב האלו הן 3% לשנה, היא 3% לשנה, ויש לי תוכנית איך לעשות את כל התהליך הזה, זה ייקח 5 שנים, כל עיכוב בתוכנית מקפיץ את הריבית נגיד ב0.25%. זאת אומרת, החברה עושה לעצמה תמריץ לעמוד בתוכנית כמה שיותר מהר, כדי שהרווחיות שלה תגדל כפי שהיא מצפה, כי אתה יכול כמשקיע להגיד, כן, אבל הם ימשכו את זה וזה, ואז עד שאני אראה את הרווח, אז בעצם החברה עושה לעצמה איזושהי תוכנית תמריצים כדי לעמוד ביעדים, ואתה כמשקיע,
לא אכפת לי, כי אני מקבל את זה.
יש לך איזשהו גזר, יש לך גם מקל וגם גזר בעצם.
כן.
אז יש כאלה דברים, אנחנו רואים יותר ויותר דברים כאלו בעולם, ובסוף, אם זה נכון, עוד פעם, הפייננס פרסט פה, אני חושב, הוא מאוד מאוד חשוב, בטח בתקופה הנוכחית. אני, עוד פעם, בהסתכלות קדימה, ארוכת טווח, זה כנראה הכיוון שהעולם הולך אליו, וזה כנראה הכיוון שהרגולטורים הולכים אליו, אבל לאנשים קשה להסתכל קדימה ולהגיד, ברור שחברות מזהמות לא יוכלו להתקיים בעוד 20 שנה. קשה לחשוב ככה. אז התקופה הזאת נורא חשוב העניין הזה של הפייננס פרסט, של לבוא ולהציג תוכניות שהן גם נכונות כלכלית, שמשפרות בעצם את הרווחיות, ומייצרות למשקיעים ערך מוסף.
אז הוא דיבר על התקופה הנוכחית, ואני כן רואה מה קורה בתקופה הנוכחית, יש לנו איזה וירוס כזה שמסתובב ומדביק אנשים. והתחושה שלי היא שיש צרות גדולות יותר עכשיו בעולם. אני, סליחה שאני אומר את זה, אבל מה את באה עכשיו ואומרת לי, תשקיעו בירוק, לא ירוק, חמם, אז בואו, נו, תנו לי קודם להיות בריא. איך זה מתחבר עם הקורונה? איך זה מתחבר עם העולם הזה של הקורונה עכשיו? יש ירידה בתחום הזה?
מתחבר מעולה, נהפוך. הקורונה, וזה בכל מקום, בכל שתקרא, משקיעים יותר ויותר בתקופת הקורונה, התמקדו במה שאנחנו קוראים השקעות אימפקט, וכל התחום הזה בעלייה ובפריחה עצומה, ואפילו ישראל אימפקט ניישן. ולמה? זה מאוד אינטואטיבי ופשוט. קודם כל, הגברת קורונה הזכירה לכל האנושות, שלפני שאנחנו כל כך מתלהבים מבניינים ומאוד חומר ועוד חומר, קודם כל בוא נזכור שאנחנו צריכים לדאוג לקיום האנושי, שהקיום האנושי שלנו כבני אדם, לנשום אוויר טוב, לשתות מים ראויים, כל הדברים האלה הם דברים ראשונים. היא מאוד העלתה את החשיבות של הבריאות, עוד פעם, של הקיום הכי בסיסי ואנושי. הדבר השני שהיא גרמה, היא בבת אחת, ברגע אחד, יצרה לכל האנושות תופעה שלא הייתה כנראה כדוגמתה, שכל העולם חווה, כמעט, כן, חוץ מקוסטריקה, יש לי חברה שמי אומרת לי, פה אין קורונה, כל העולם חווה שאנחנו מחוברים ומושפעים, וגם אם אתה מאוד מאוד עשיר, אתה חשוף לקורונה, וגם אם אתה מאוד מאוד עני ואתה באפריקה, אתה חשוף לקורונה, ובמובן הזה, זה יצר איזושהי תודעה רחבה יותר שאנחנו באמת כולנו חייבים לשתף פעולה, ולא להסתפק רק בדלת אמותינו הקטנות. היא מאוד עוררה את ה... היא מאוד מעוררת את זה וממשיכה לעורר את התלות, את ההשפעה שלנו, וגם הדבר הכי משמעותי, שזה לכולם ברור בצורה אינטואטיבית, שהמצב של כדור הארץ, המצב האומלל של כדור הארץ, זה לא שמומחים אומרים לנו, אנחנו מרגישים אותו שוב בעגבניה, אני פשוט מאוד מתוסכלת מהעניין הזה, שבאמת אין לה טעם, אז חוץ מכמה, אז העניין הזה, לכולם ברור כבר שהמצב של כדור הארץ, רק מגביר תופעות כמו קורונה, ועוד אירועים מגונים שיכולים לי, הטורנדו, הסופות, אתה יודע, אז אי אפשר כבר, זה לא, לא צריך להיות אינטלקטואל, זה תכלס בחיים, כאילו, זה ברור לכולם.
כן.
והדבר הזה, בגלל זה, עורר את כולם, סך הכל שוב, מה אנחנו אומרים? לא רוצים שתוותרו על כלום, רק פשוט תטו את הנטייה שלכם, במקום להשקיע רק בחברות לפי הנתון הפיננסי, כמו שאורי אמר, אם יש שתיים שהולכות להרוויח אותו דבר, מה אכפת לך? כבר לך על זו שגם עושה טוב לעולם. זה דאבל פרופיט ליין, זה לא שזה משהו במקום משהו. ואנחנו עדיין קשה לנו, כמו שאתה אומר, ובצדק, לא רק בגלל שאתה עיתונאי, עדיין קשה לנו להתרגל לממש פרדיגמה החדשה הזו, שנייצר מערכות של ווין ווין, מערכות רווחיות ומיטיבות עם היקום והקיום האנושי, למה לא?
אורי, זה קשה לשווק את ה... אני כן. שואל אותך שאלה של מנהל השקעות ולא בתחום, אבל זה קשה?
זה לא פשוט. תראה דוגמה אחת שיצאנו איתה ממש השבוע, הוצאנו הודעה שאנחנו שואפים להצביע באספות כלליות בעד גיוון בדירקטוריונים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהדירקטוריונים של חברות בישראל...
מגדרי.
גיוון מגדרי, כן. יהיו עם נוכחות שווה של נשים וגברים, כמה שאפשר, ויש תוכנית מאוד סדורה שזה יקרה. ואז באים אנשים, אומרים, נו באמת, מה זה משנה? זה העיקר שדירקטור יהיה טוב. וזה נכון שחשוב שהדירקטור יהיה טוב, אבל התפיסה ארוכת והכי, שבסופו של דבר, דירקטוריון, שיש לו גם שוויון מגדרי, ידע להתנהל יותר טוב. וזה נורא קשה להסביר את זה ללקוחות, זה נורא קשה להסביר את זה אפילו לאנשי השקעות, בעיקר כי אין לך כל כך בקטרקינג, אין לך יותר מדי מידע על איך הדברים האלה משפיעים, ולכן אני חושב שהתקופה הזו, נאמר 10 שנים הקרובות, עדיין תתרכז בצד של כל הזמן להגיד finance first, finance first, אל תדאגו, אנחנו קודם כל דואגים לתשואה שלכם, ואם אפשר, אז למה לא... לעשות דברים שהם גם נכונים מבחינת העולם, מבחינה סוציאלית, מבחינה של ממשל תאגידי. אני חושב שבעתיד, כשיהיו נתונים ונראה שהדברים האלה באמת בסוף מייצרים ערך, הם מייצרים תשואה גבוהה יותר לאורך זמן, או לפחות תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון לאורך זמן, שזה בסוף ככה צריך למדוד השקעות. כשיהיו מספיק נתונים, אנחנו נראה שזה באמת עובד, ואז יהיה הרבה יותר קל לשכנע.
עוד שבועיים נחכה בארצות הברית, נראה מה יהיה. רק לסיכום, כן, מיד אני אתן, את יכולה למסגר לנו מה בערך במספרים סדר הגודל של ההשקעות האלה בעולם? יש לך איזושהי הערכה כלשהי?
תראה, יש בכמה מקורות, ובכל אחד נאמר מספר אחר, זה עשרות רבות של טריליוני דולרים, אבל אני חושבת בצורה איכותית, אחראי להגיד שכיום לפחות כשליש מהנכסים המנוהלים בעולם, הם בקשר עם הבדיקה של ה-ESG, עם היבטי קיימות, וזה נפלא וזה מבורך, והדבר האחרון שרציתי להגיד, הדבר הטוב שקורה מזה, מעצם ההתעסקות והדיון, כי זה חדש, זה בסדר שאנשים עדיין לא מבינים, הכל טוב, גם אני בהתחלה הייתי ציר, זה כל היופי. אנחנו עכשיו עושים שבילים חדשים, בונים משהו חדש. אז מה שחשוב להבין, שזה לכשעצמו מעורר את כל ההנהלות, ושוב, תיכנסו לאתר של אפל, חברה מוצרים...
חברה קטנה.
חברה קטנה, ויש לה שם דוח קיימות, איזה יעדי קיימות עד 2030, יש שם עמודים רבים שמתארים איך הם הולכים להקים חוות סולריות, לרגע נדמה לך שזו אנלייט, או לא יודעת, איזה חברת אנרגיה, וזה מדהים, או קוקה קולה למשל, שלוקחת אחריות להפחית את כמות הסוכר, וכבר תמיד למוצרים שלה הרבה שייקים והרבה דברים טובים. בקיצור...
זה הסיפור הגדול, גם בצד של ההשקעות. אתה מסתכל על שאלת כמה כסף יש בעולם הזה, צריך לחלק את זה לשתיים. יש תיק השקעות שאנחנו מסתכלים עליו בהסתכלות גם של ESG, כמו שאמרתי, ויש מוצרים ספציפיים של ESG, כבר הוקמו קרנות שמשקיעות רק בחברות, עם ציון ESG מאוד גבוה וכן הלאה. אני חושב שדווקא החלק הראשון הוא המעניין, כי על החלק השני אתה לפעמים יכול להגיד, אוקיי, זה טרנדי כרגע, וכולם אוהבים ESG וירוק, אז הולכים וקונים את זה, אבל אם המדד הזה פתאום ירד, אז זה יעלה מהמסך. יכול להיות, אבל זה שאנחנו מסתכלים על כלל ההשקעות שלנו, ומנתחים כל חברה, חוץ מהניתוח הפיננסי, גם בהסתכלות של ESG, זה בסוף גם יגרום להנהלות לעשות את הצעדים האלו, ורואים את זה בעולם. ודרך אגב, אירופה אמרנו מובילה בזה, אמונדי שזה מנהל כספי ציבור הכי גדול באירופה, כל ההשקעות שלו, כל ההשקעות, אין סנט שמושקע שם, שלא עובר ניתוח של ESG. וזה רק מראה עד כמה אירופה בכיוון, ומקווה שזה באמת יעשה את השינוי.
כן.
אוקיי, עד כאן החלק הזה. אנחנו לחלק האחרון שיש לנו פינה קבועה כזו של הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב.
אני רוצה להתחיל.
יאללה.
ב-17 לדצמבר, זה לא השבוע, אבל השבוע זה התפרסם, הסתיים ניסוי של ממשלת סין, שאיפשהו במונגוליה, באיזה חור במונגוליה, עשו ניסוי להנחית חללית, כאילו היא נוחתת על הירח, ואז התחילו שאלות, מה פתאום עושים כזה ניסוי, מה אתם מתכוונים בדיוק לנחות על הירח, מפה לשם עולה שיש תוכנית סינית, תוך 10 שנים מהיום, להקים בסיס צבאי על הירח. וזה מתחבר לכל התוכניות החדשות של... זה מאוד מעניין, כי נאסא וספייס-אקס ובשיתוף פעולה הרי מתכננים שוב פעם להטיס חלליות, ומדברים על איזושהי תוכנית ארוכת טווח להגיע למאדים עם עצירה בירח וכל מיני דברים כאלה, להתחיל להושיב אנשים על הירח. תאר לך שארצות הברית רוצה להקים התיישבות על הירח, ויש שם צבא סיני,
אין כמו להתחיל מלחמה הבאה.
אז בדיוק, עם אירועי אתמול, עם אירועי אתמול, הסיפור הזה פשוט כל כך עניין אותי, כי זה, כאילו חוזרים לימי המלחמה הקרה, של ארצות הברית וברית המועצות, רק התקדמנו קצת, ויש טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, צריך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
כן, טוב, אני לוקח אתכם, השבוע כתבה לנו על הקיר בפייסבוק, גיא יוסף. היא כתבה לנו, היא עשתה עם חברה שלה, היא סטודנטית באוניברסיטת בר אילן, היא עשתה עם חברה שלה סמינריון, והיא ביקשה לשאול, לענות על שאלות בגוגל דרייב. ועניתי על השאלות, ואז נזכרתי בלימודים בתואר הראשון בכלכלה, והלכתי למאגר מבחנים של מבחני מקרו-כלכלה, ואמרתי, רגע, עבר מאז שלמדתי את התואר כבר יותר מ-10 שנים, בטח התקנו את המבחנים, את השאלות, אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר עם כל הרובינזון קרוזו והדברים האלה. ובחרתי מקבץ שאלות ממבחן מקרו-כלכלה ב' בסמסטר האחרון, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין, תקשיב טוב. הניחו משק סגור הנמצא בשיווי משקל של תעסוקה מלאה ומקיימת הנחת המודל הקלאסי, כתוצאה מירידה במקביל של פונקציית הייצור, מה יקרה לתעסוקה? וזו שאלה אמריקאית, וכל המבחן הוא מבחן מקרו.
אני אעצור אותך, ואני אגיד לך, אתה פשוט לא רואה מספיק קדימה. אם הסינים מקימים צבא על הירח, אנחנו מאוד מהר חוזרים למשק סגור,
עם תעסוקה מלאה.
במודל רובינזון קרוזו, כולנו נגדל תירס.
לא, די. אתה יודע מה, זה כל כך מציק, כי זה גורם לסטודנטים לא לאהוב כלכלה. בוא, אנחנו מדברים פה הרבה על מקרו, ו... עזוב, נו, זה משעמם אותי.
שמח להגיד שבקורס שאני עושה במכלל המינהל, קורס של משברים כלכליים מהעבר, ונתחיל כל מיני משברים שהיו, .com, 2008, והשנה זה היה מדהים, כי עשינו את הקורס תוך כדי משבר שמתהווה, וזה היה משהו מאוד מעניין. זה בדיוק הרעיון. בואו נחבר את המקרו שזה חשוב, והמודלים הם חשובים, אבל חייבים לחבר אותם למה שקורה, ועולם השתנה, חוות כמותיות זה משהו שלפני 10 שנים בכלל לא היה קיים.
בוודאי, ובטח לא שאלות סגורות, הרי כלכלה זה חצי פילוסופיה, זה תיאוריה.
אם אתה לא משנה את כל המודלים, כי אתה לא יכול פתאום סתם לשנות את המודל, זה לוקח הרבה שנים לראות איך מכניסים את הדברים האלה למודלים, שהמודלים עדיין יהיו סגורים, ושיעבדו גם בעולם הזה, צריך את הקורסים הנוספים, של לחבר את המודלים לעולם האמיתי, סופר חשוב לסטודנטים.
אין שער חליפין נייח קבוע ותעסוקה מלאה? זה לא המודל?
מסתבר שלא.
איריס, תודה רבה.
תודה לכם, זה כיף.
תודה לכם שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.